טוב, הנושא שאנחנו עוסקים בו כבר כמה שיעורים זה גילוי העניין האלוקי. איך מתגלה העניין של העניין האלוקי כדברי רבי יהודה הלוי? פיתחו בקשה בדף כף זין. אז עסקנו בעניין של אמן, ראינו אמן זה היה גילוי, כן, חסד, כל יום ירד לנו מן בהשגחה אלוקית, ועם ישראל במשך 40 שנה ראה את נאמר את ההשגחה האלוקית, הגילוי האלוקי, יום יום היה רואה את זה במדבר, אם זה במן, אם זה במים שהיה להם במדבר, עם כל הניסים והנפלאות שהיו במדבר. אבל אמרנו כבר בשיעור הקודם שמצב כזה שאדם כל הזמן תלוי בגילוי האלוקי, יש בו מעלה, כל הזמן אתה רואה את ההשגחה האלוקית, אבל יש בו גם חיסרון. מה היה החיסרון? ברגע שההשגחה נעלמת, מסיבה זאת או אחרת, כמו שראינו כשמשה רבנו פתאום עלה להר סיני ולא ירד, או כמו שראינו שהיה איזה מחסור במים קצת, או באוכל קצת, מה קורה? עם ישראל בהיסטריה. וכמו כל אדם שהוא אדם תלותי, ברגע שהדבר שהוא תלוי בו מאיזושהי סיבה, הוא לא מספק את הסחורה, אז במילא האדם התלותי הזה הוא נמצא במצב רוחני ונפשי של פחד, כעס, ולפעמים הוא חסר אונים. ברגע שמישהו תלוי בו, אז הוא נעלם לו מסיבה זאת או אחרת. ככה גם עם ישראל במדבר. מצד אחד היה נפלא, כל בוקר אדם פותח את האוהל שלו, מסתכל החוצה, מה הוא רואה? מה הוא רואה? מה? פשי, זה נס. הוא הולך, אמרנו, הוא הולך במדבר, איזה שביל של מים, תעלת מים רודפת אחריו, לא היו צינורות אז, אבל תעלות מים. כל מקום שהוא זז, התעלה יחד איתו. הוא, נדע, חם לו, יש שמש, ענני הכבוד מלווים אותו כמו שמשייה, בכל מקום מצילים עליו. דברים מופלאים היו. אבל מאידך, כאמור, גם היו משברים גדולים מאוד לעם ישראל במדבר, בגלל שלפעמים, מסיבה זאת או אחרת, אותה השגחה פתאום נעלמה, היה הסתר פנים, וכתוצאה מהסתר הפנים היו חסרי אונים, היו בכעס, היו בעצבנות, היו בבעלה, היו בחרדה, כזאת או אחרת. אז אנחנו לא רוצים לחיות כמו במדבר כל הזמן בהשגחה, אלא אנחנו רוצים מה שנקרא לראות ניסים, אבל ניסים כמו בארץ ישראל. בארץ ישראל הניסים הם בטבע, לא מעל הטבע אלא בטבע. אתה עושה השתדלות, אתה מתאמץ, אתה מגדל את התבואה, אתה מגדל את מה שצריך לגדל בארץ, והקדוש ברוך הוא יש לך סייעתא דשמיא, ומתוך ההשתדלות שלנו אנחנו רואים את ההשגחה האלוקית, את הניסים האלוקיים וכו'. זה המיוחד בארץ, זה יותר בריא נאמר ככה. למה? אתה שותף עם כל. אתה לא פסיבי, אתה אקטיבי, אתה פועל עם הקדוש ברוך הוא בעולם. עכשיו אנחנו מגיעים לנושא נוסף גם כן בשבת, במדבר, זה היה העניין של השבת. בוא נראה את הדברים בתוך. גם מופת זה אין להכחיש, המופת הזה של אומר הכוזרי, של המן, שהרי ל-600 אלף איש ולכל הנלווים עליהם ירד המן 40 שנה. ואף גם זאת, מה שהמן היה יורד כל ששת ימי המעשה, וביום השבת נחלה, ביום שבת לא היה יורד מן, שימש מופת המחייב את כל רועיו לקבל עליהם את חובת השבת. בני ישראל 40 שנה, לא כולם, היה אחד המקושש שהלך, הפר את הדבר, אבל רוב רובו של עם ישראל ראה בזה אות ומופת שיום השבת הוא יום קדוש. בהראותו כעניין האלוקי כאילו דבק בה בשבת. מישהו עשה פעם שבת כאן? מתי עשיתם שבת לאחרונה? השבת הזאת, איך היה? מדהים. מה זה שבת? אז כל אחד מפרש לו את השבת כפי שהוא מפרש. אבל האמת, מה שדיברנו כאן, גילוי העניין האלוקי, מתגלה כל שבת, כל אחד, לפי מדרגתו. וקראת לשבת עונג. זאת אומרת, אמרנו שהקדוש ברוך הוא בעצמו, כמובן, לא מתגלה. מדוע הוא לא מתגלה? כי לעת מחשבה תפיסה בכלל. דהיינו, העניין האלוקי, המהות האלוקית, העצמות האלוקית, היא לא מתגלה. אבל מה כן מתגלה, הוא יכול להתגלות, ומתגלה בשבת במיוחד? מה שמתגלה, מלכות השם. דהיינו, הרצון הטוב של אלוקים מתגלה בשבת, בכל שבת, כל אחד לפי מדרגתו. זה אנחנו אומרים את זה בתפילה, ישמחו במלכותך, מי? אתה שמרת שבת? באמת? ישמחו במלכותך שומרי שבת, ומה? וקורא עונג. ומי זה? כל עמך ישראל. השבת נותנת לנו פתח, חלון, צוהר, נאמר ככה, לגלות את הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא במציאות של השבת, בעונג שבת, באכילה, בשינה. ראשי תיבות בשבת, מה זה? שינה בשבת? זה נכון או לא? תענוג. השבת נותנת לנו אפשרות לגלות את הרצון הטוב של אלוקים. כשאנחנו שותפים לדבר הזה, שותפים לדבר הזה על ידי תורה, על ידי תפילה, על ידי אכילה, על ידי תענוג, כשאנחנו מתענגים בשבת. זה המיוחד בשבת. לגבי השבת מרחיב כאן ומעמיק רבי יהודה הלוי. בואו נקרא את הדברים בתוך. קדושת השבת נגלתה לא בזה בלבד, לא רק בזה שהמן יפסיק לרדת ביום שבת, כי אם בכך שהעולם נברא בשישה ימים, זה דבר שני, ועוד מקור אחד היה לה לשבת, לידיעה, להכרה, לגילוי הזה של השבת, ועליו אני בא לדבר כעת. עכשיו, איפה נגלה עוד העניין של השבת? בעשרת הדיברות. קדשת, כתוב שבעשרת הדיברות זכור ושמור. כן, אנחנו אומרים, גם זכור את יום השבת וגם שמור בדיברות השנייה את יום השבת. זאת אומרת, הדיבור האלוקי במעמד הר סיני, עשרת הדיברות, גילה לנו את מציאות השבת. ולדיבור הזה מתייחס כאן רבי יהודה הלוי. בואו נראה את זה בתוכו. אם כי האמין העם אחר המופתים האלה, שנעשו על ידי הניסים והנפלאות במצרים ובמדבר, בכל אשר הודיע משה עליו השלום, עוד נשאר ספק בליבם, האומנם ידבר האלוקה עם בשר ודם. אולי אין התורה באה בראשיתה כי מדעתו של אדם וממחשבתו, ורק אחר כך באים ההערה והסיוע מאת האלוקה. האמונה כי הרוחני שאינו בשר ודם יכול לדבר, לא נתקבלה על דעתם, שהרי הדיבור גשמי הוא. נניח היום, תן דוגמה, יבוא מישהו ואומר, שמעתי קולות, מישהו, משהו מדבר אליי. מה הייתם אומרים לאדם כזה? אתה בטוח? לך לרופא. יכול לקרות? יש צערנו אב, יש איזה מין חולשה כזאת או מחלה כזאת, שידועה, כל מי שעוסק בפסיכולוגיה או פסיכיאטריה יודע, אם ברגע שאדם אומר, שמעתי קולות או דברים כאלה, ועם מילים אחרות הוא בעל הזיות, יש לו הזיות, הוא צריך עזרה, הוא צריך סיוע, ויש דרכים גם לעזור לאנשים כאלה, ששומעים קולות כאלה ואחרים. פתאום בא ואומרים, האלוקים מדבר עם בשר ודם. עם מי הוא מדבר? עם משה רבינו. והעם אמר, יפה מאוד משה רבינו, אתה אומר שאלוקים דיבר איתך. נכון שאתה מנהיג, נכון שאתה חכם, נכון שאנחנו מעריצים אותך ומעריכים אותך, אבל בכל זאת, אולי זה לא בגלל שאלוקים דיבר איתך, אולי זה אתה, משה רבינו, בגלל שאתה כישרוני כל כך, חכם כל כך, נבון כל כך, אתה אומר את זה בשם האלוקים. מניין לדעת שבאמת האלוקים מתגלה בדיבור, פשוטו כמשמעו, מתגלה בדיבור לנביאיו, וגדול נביאיו זה משה רבנו. מניין לנו? למשל, אני אתן דוגמה עליי, נאמר. בילדותי, כשלמדנו תורה, כשדיברנו על תורת משה רבנו, אז אמרו, משה רבנו, הוא ליקט את כל החוקים שהיו באותה תקופה, והחוקים שהיו באותה תקופה, זה חוקי חמורבי. מישהו שמע פעם את הביטוי הזה? חמורבי. משה רבנו עשה מה שנקרא עבודה סמינריונית, או דוקטורט, או פרופסורה, נאמר ככה. הוא בעצמו סידר את כל החוקים וליקט מיהם וסידר ובירר מה שטוב, מה רלוונטי, מה שלא טוב, שם את זה בצד, ונתן לנו את תורתו. דיינו, לפי ההשקפה הזאת, שלצערנו הרב, בילדותי למדנו את הדבר, ואנשים, ילדים האמינו זה בתמימות, התורה היא תורה תוצרת אנוש. התורה היא לא אלוקית, לא אלוקים פונה אל האדם, אלא האדם בעצמו, הוא יצר את האדם בצורה כזאת או אחרת. מה יהיה נפקא מינה בדבר הזה? גם היום יש אנשים שאומרים, מה זה תורת משה? משה רבנו היה בן אדם, מה אתם אומרים? היה בן אדם, בשר ודם. מה אתם אומרים? איך אתה יודע? יש פסל אפילו של משה רבנו. עובדה. טוב, נניח שהוא היה באמת בשר ודם. היה בן אדם. אני גם בן אדם. אני אדם. מי היותר אינטליגנט או חכם? משה רבנו או בן אדם בדור המודרני שלנו? מה אתם חושבים? למשה רבנו היה אינטרנט, מה אתם אומרים? משה רבנו הייתה לו השכלה כל כך רחבה כמו בדור שלנו, מה אתם אומרים? אני שואל אתכם. היה, אתה אומר שיותר, מאיפה אתה יודע? למשל, אותן השקפות עולם שאומרות שתורת משה היא תורה אנושית, וכמו שהוא היה חכם והוא היה רלוונטי לדור שלו, הדור שלנו התקדם מאוד, אנחנו אנשים מודרניים, אנחנו מבינים את המציאות בפרספקטיבה אחרת, בעומק אחר, בצורה אחרת, לכן אנשים מרשים לעצמם לומר, התורה היא לא אלוקית אלא אנושית. ואז נוצר לנו מה שנקרא היום הרפורמים או אחרים, שהם ממציאים להם תורה ומתאימים את התורה לתקופה המודרנית, הזאת או אחרת, כל אחד לפי דעתו. הדבר הזה הוא דבר מאוד יסודי. האם התורה הקדושה שלנו היא שאלוקים פונה אל האדם, או בלשון שלנו תורה מהשמיים, או התורה היא תורה אנושית, האדם יצר את התורה? מה אתם אומרים? אני שואל אתכם. מה אתם אומרים? למה, למה, למה אתה חושב ככה? אלוקים דיבר אליך פעם? בא רבי יהודה הלוי ואומר בצדק, אומר, עם ישראל היה עם חכם. כשבא משה רבנו ואומר, האלוקים שלח אותי, האלוקים דיבר אליי, וכל הדברים האלה, הם אמרו, זה נשמע מעניין, אבל אולי בכל זאת, אולי בכל זאת, זה לא כך. איך יכול להיות שהאין סוף, הבלתי נתפס, האלוקים שאתה לא יכול לתפוס אותו בכלל, פתאום מוציא מין קולות כאלה, ומדבר אל הבני אדם, זה נראה קצת משונה, אלא איך האין סוף מתחבר אל הסוף? איך האלוקים מדבר אל בן אדם, זה נראה קצת משונה, כמו הסיפור מקודם על אותו אדם ששומע קולות, נכון או לא? אני שואל אתכם. נכון? זה נראה קצת משונה. אבל אם הסתבר שאותו אלוקים שדיבר אל משה, הוא מדבר אל כל עם ישראל, אז זה כבר דין אחר. הספק הזה היה הולך ויורד. על זה מדבר כאן רבי יהודה הלוי. מי? אברהם, יצחק ויעקב, היה להם בסך הכל משפחה מצומצמת. והיו, הם הכירו אותם. כתוב שמלאכים היו בביתו של אברהם אבינו. אפילו הגר ראתה מלאכים. ראית פעם מלאכים? לא יצא לך לראות מלאכים. אבל כתוב שבביתם של האבות היו מלאכים. מה זה מלאכים? זה לא דבר פיזי. אבל נאמר, הממד הרוחני והמוסרי והערכי שהיה בביתם של אברהם ויעקב, זה היה ניכר בחזותם, במידותיהם, בהתנהגותם, בתגובתם, בכל הדברים האלה. ואפילו הגר, שהיא באה מרחוק, היא אמרה, אני בבית של אברהם אבינו ראה מה? ראה מהלכים. המלכים מדברים אליה, בזכות המדרגה הזאת. אבל זה, אבל היה להם חוג מצומצם. עכשיו דובר, עם שלם יצא ממצרים, ממתת שערי תומה, שקועים באמת בדיכאון גדול, כמו שהם היו העבדים וכל הדברים האלה. התורה ניתנה בסך הכל 50 יום אחרי זה, צריך לזכור את האדמה. היו ניסים, היו נפלאות וכל הדברים האלה, אבל בכל זאת, העובדה שמשה רבנו בא ואומר, אלוקים אמר לי להגיד לכם כך וכך, היה סימן שאלה בדבר הזה, ואת הסימן שאלה הזה היו צריכים להסיר מליבם של ישראל. לא רק אז, גם היום. בואו נראה את זה בתוך. כן.
כל מה שהרב אומר זה מתוך ידיעה של מה שמשה רבנו כתב. אז לכאורה אנחנו יודעים שמה שמשה רבנו כתב זה אמין מבחינתם.
אני דיברתי איתו, שוחחתי איתו. זכרו תורת משה. צריך להבין, האדם שהוא לומד תורה, מה זה לימוד תורה? לימוד תורה זה בירור האמת. זה העניין של לימוד תורה. העם היהודי לומד תורה, הוא לא רק קורא תורה. זה לא רק כשאתה קורא פסוק בתורה, אתה מתייחס אליו כאל מוסכמות ותו לא. אתה לא מעמיק חקר בדברים הנקראים או הנכתבים. אדרבה, כל המאמץ האינטלקטואלי, הבירור האמיתי לעומקם של דברים, הדבר הזה הוא נעשה באופן היסטורי, אלפי שנים על ידי מיטב המוחות של המין האנושי שנמצאים בתוך עם ישראל, שהם גם יודעים לא רק תורה, הם יודעים גם מתמטיקה ופיזיקה. מחר יהיה כאן פרופסור אומן שיראה לנו מה זה אדם ירא שמיים. זאת אומרת, הבירור של האמת הוא לא נעשה רק על ידי להגיד אמן. מה שנאמר זה או זה, ואני לא מברר, לא מעמיק חקר בזה. התורה היא תורת חיים, היא לא... אז אתה נניח כמוך, או אתה, יש לך ספקות, שיש לך בית מדרש. למה קוראים לבית מדרש בית מדרש? מלשון דרישת האמת. אני דורש את האמת. אני מחפש את האמת. וזה נעשה כאן בקומה מעלינו כל הזמן, אבל לא רק קומה מעלינו. זהו עם ישראל. בירור האמת. ובמשך כל אלפי השנים האלה, עוד לא ראיתי תלמיד חכם אחד, שהוא לא טיפש, אלא הוא חכם, באמת. הוא לומד ומעמיק, שאגיד, כל תורת משה רבנו זה, אין בזה אמת. אשר אנחנו אומרים לכם בתורה, איך אתה מברך בבוקר, שנתן לנו תורתו, אתה ספרדי או אשכנזי? אה? ספרדי?
אשכנזי.
אה, אני מבין. ספרדי, איך אומרים? שנתן לנו תורתו, תורת אמת. שנתן לנו תורתו, תורת אמת. חיי עולם נטע בתוכנו. שנתן לנו תורת אמת. התורה היא אמת, והיא לא רק בגלל שכתוב שהתורה היא אמת, אלא התורה היא נלמדת, היא מתבררת. כל הזמן יש מאמץ לדלות מנה את האמת. והגדולה של התורה, שהאמת היא אינסופית. זה לא אמת יחסית, אנושית, זה אמת, אחר כך זה מתבטל באמת אחרת, הדברים כאלה. האמת של התורה היא אמת כזאת, שכמה שאתה לא דולה מתוך האמת, אתה מגלה עוד עומק ועוד עומק ועוד עומק, שכבה אחרי שכבה, כשהשכבות החיצוניות, הפשט נאמר, הדברים למעלה, הם לא עומדים בסתירה לדברים העמוקים שנמצאים בתוך ים התורה. אדרבה, אתה רואה שזה דבר אחד. לכן, בוא, נכון, אתה צודק, מניין לי. אבל אחרי אני מציע לך הצעה ידידותית. תשב ותחקור, תשב ותלמד. תורה ותראה, כמה שאתה יותר לומד יותר, אתה מגלה יותר את האמת. דרך אגב, זה כלל גדול. דבר אמיתי ודבר מזויף, דבר לא אמיתי, נאמר ככה. איך מבררים את הדבר, מה הדבר האמיתי, מה הדבר מזויף? לא רק בתורה, בכל דבר, במדע, ביחסי אנוש, בכל דבר. כמה שאתה בודק יותר, חוקר יותר, מברר יותר, אם זה אמיתי, אתה תברר יותר אמיתי, יותר אמיתי, יותר אמיתי. זה כמו בבית משפט. אם יש כאן עדות אמיתית, כמה שיבואו עדים נוספים, יותר ויותר יתגלה יותר האמת, עוד נקודה אמיתית ועוד נקודה אמיתית, וזה מעיד וזה מעיד וזה מעיד, ומתבררת האמת. אם הדבר שקר או מזויף או משהו כזה, כמה שיחקרו את זה יותר, כמה שיבואו יותר עדים, אז פתאום עוד זיוף ועוד אי התאמה ועוד לא נכון. ורואים שהדבר הזה ככל שהוא נלמד יותר, נחקר יותר, במילא מתברר יותר האמת. התורה זה הדבר הכי נחקר בכל התרבות האנושית, על ידי מיטב המוחות שקיימים במין האנושי אלפי שנים. אז זה האמת. משה רבנו תורתו אמת. יותר מזה, ראיתי בגמרא כתוב, לגבי הגמרא מסכת שבת, ששלמה המלך אומר, איך אומר שמה? לגבי אמיתותה של התורה, האמת של התורה, יש שם בירור שלם לגבי, סליחה, אני אציג בגמרא, מסכת שבת, לגבי המתים והחיים, ככה כתוב. אז כתוב ב... יש שם מסכת שבת. אם לא נקרא אולי מעין היה. כתוב לגבי שדוד המלך אמר, לא המתים יעללויה. המתים לא יעללויה. לעומת זה, שלמה המלך אומר, על המתים, משבח אני את המתים, הוא משבח את המתים, שלמה המלך אומר, מאשר את החיים. אז הגמרא שואלת שאלה, האבא אומר, לא המתים יעללויה, זאת אומרת, הוא לא משבח את המתים. והבן אומר, משבח אני את המתים, מאלה שחיים, אני משבח יותר את המתים. אז הגמרא, בפרק שני כמדומני, עוסקת בסוגיה הזאת, ואומרת, איך אפשר לפתור את הסתירה הזאת? אז באמת, הוא מביא שם ש... כן, משבח אני את המתים שכבר מתו, כך הוא אומר שלמה המלך. והאבא אומר, לא המתים יעללויה. אז באמת, מסבירה הגמרא ואומרת, זה שדוד אמר, לא המתים יעללויה, הכוונה היא, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות קודם שימות, שכיוון שמת, האדם בטל מן התורה ומן המצוות, ואין לה הקדוש ברוך הוא שבח בו. כל זמן שאתה חי, אתה יכול ללמוד תורה, לקיים מצוות, והקדוש ברוך הוא משתבח בך, מבסוט בך. וכיוון שהוא מת, אז גמרנו, לא חיים כתורה ומצוות. זה מה שנאמר בתהילים, במתים חופשי. מה זה במתים חופשי? כיוון שמת אדם נעשה חופשי מן התורה ומן המצוות. היום אומרים שאדם לא דתי, מה אומרים עליו? מה אומרים עליו? אני חופשי. חופשי ממה? מתורה ומצוות. אז אנשים חושבים שזה מעלה גדולה להיות חופשי מתורה ומצוות. באה התורה אומרת, לא, כל זמן שאתה חי, אתה לא חופשי מתורה ומצוות. כי רק כשאדם מת, אז הוא חופשי מהתורה ומצוות. אז באמת, אדם שאין לו לא תורה ולא מצוות, הוא חופשי מבחינה הזאת שהוא מת, כביכול, במרכאות כפולות. אבל הוא יכול לחזור בתשובה, יכול ללמוד תורה ולקיים מצוות. ככה אומר דוד המלך. לכן הוא אומר, לא המתים יעללו את שם השם. המתים לא יעללו את שם השם. עדיין הוא אלה שלא מקיימים תורה ומצוות, או אלה שמתים פיזית, הם גמרנו, הם כבר לא מקיימים תורה ומצוות. לעומת זה, שלמה המלך אומר, משבח אני את המתים שכבר מתו. אני משבח את המתים. איך זה? אבא שלך מה אומר? לא המתים יעללו. שם השם. ואתה אומר, אני משבח את מי? איך אפשר לפתור את הסתירה הזאת? בוודאי ש... הבן שלמה אומר שהיה חכם מכל אדם, לא רוצה לסתור את דברי אביו. אז מבירה הגמרא כמה הסברים, אני אסביר רק לגבי תורת משה, מה שעכשיו הסברנו לגבי המתיותה של תורת משה. אז הגמרא, הוא מביא כאן כמה דברים, אחר כך הוא אומר, מנהגו של בשר ודם, או סליחה, מנהגו של עולם, שר בשר ודם גוזר גזרה, שר, אדם או מלך, ספק מקיימים אותה, ספק אין מקיימים אותה. ואם תרצה לומר מקיימים אותה, אין ברירה לפעמים זה גזרה, בחיה מקיימים אותה, במותו אין מקיימים אותה. ואילו משה רבנו גזר כמה גזרות, ותיקן כמה תקנות, וקיימות הן לעולם ולעולמי עולמיה. היום אנחנו מקיימים זכרו תורת משה. האמת של התורה היא כל כך גדולה, שלאורך כל הדורות, אני שומר שבת כמו מי? לא רק כמו הסבא שלי, אלא כמו מי? כמו משה רבינו, כמו דוד המלך, כמו רבי עקיבא, כמו כל הדורות. זאת היא אמת ענקית, אמת גדולה, אמת נצחית. זה לא איזה מין דבר שפעם כן, פעם לא, זה מודה או משהו, דבר ועובר. האמת של התורה היא נצח, היא לא אמת פופולרית כזאת, שפעם כן ופעם לא, לפי המודה או משהו כזה. זה האמת של משה רבנו. למה? כי אמת אלוקית. אלוקים נתן את התורה למשה. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע וכו'. זה יסוד אמונתנו. וגם השבת. כשאנחנו מקיימים את השבת, נדבר כאן על השבת, זה בגלל שאלוקים דיבר אל משה ואמר, זכור את יום השבת לקודשו, ואני, דוב ביגון, אלפי שנים אחרי זה, זוכר את השבת לקודשו. זה דבר ענקי, זה דבר גדול. נראינו כאילו רגילים לזה. אבל זאת אמת גדולה מאוד. אבל כאמור, בני ישראל אמרו, בסדר, אנחנו לא מסתפקים בזה שמשה רבנו אמר, אלוקים דיבר אליי. אנחנו רוצים להסיר כל ספקות מליבנו שאלוקים מדבר אל בן אדם. בואו נראה איך התורה מספרת לנו איך הספקות האלה הוסרו מעם ישראל. אולי אין התורה באה מראשיתה כי מדעתו של אדם מחשבתו, ורק אחר כך באים ההערה והסיוע מאת האלוקה. אולי ככה זה התחיל מהאדם, היציאת הדשמיה הייתה לו הערה כזאת או אחרת. האמונה כהרוחני שאינו בשר ודם יכול לדבר, לא נתקבלה על דעתם של בני ישראל שיצאו ממצרים. היו להם ספקות בדבר הזה. שהרי הדיבור גשמי הוא, והאלוקות זה לא דבר גשמי. אז איך הבלתי גשמי מתגלה בקולות? איך זה? זה דבר שנראה חסר היגיון. אולם האלוקה רצה להסיר ספק זה מליבם, ולכן ציווה אותם להתקדש בקדושה הפנימית והחיצונית, ובייחוד לפרוש מן האישה, ולהתכונן ולכוון את הלב לקראת שמיעת דבר האלוקים. למה לפרוש מהאישה, מי יודע? מי למד קצת גמרא? למה פורשים מהאישה? שלושת ימי הגבלה זה נקרא. למה פורשים מהאישה? אתם לא יודעים למה. היום, תלמיד חכם צריך לפרוש מאשתו? לא צריך, מה קרה? למה צריך לפרוש מהאישה? לפני שלומדים כוזרי, צריך ללמוד חומש, נכון? קודם חומש. מה זה לפרוש? כי זה יכול להשתמע כדבר לא נכון. העניין הוא של תומת קרי. שאנחנו יודעים שתומת קרי באה בגלל בזה קלות דעת, או שאדם נמשך אחרי יצרה ותאוותיו והדברים האלה. ותומת קרי היא אסורה הייתה במעמד הר סיני. אז מה זה תומת קרי? שהזרע הוא יכול להוליד שלושה ימים אחרי שהזרע יוצא, עדיין יש לו את החיוניות הזאת שהוא יכול להוליד, ואז הזרע הזה הוא מתמא. לכן פרשו מן האישה, אנשים גם כן היו במעמד הר סיני. ותמי קרי לא היה יכול להיות במעמד הר סיני. לכן פרשו הבעלים מאנשים, למה? על מנת שגם אנשים תוכלנה להשתתף במעמד הר סיני. כי מעמד הר סיני היה מעמד של כל עם ישראל. אם הייתה חסרה שם אישה אחת, אפילו שפחה אחת, הייתה חסרה במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא היה אומר, פוס, חבר'ה, איפה היא? תביאו אותה. אני, בלעדיה אני לא נותן תורה. לעיני כל ישראל. זאת אומרת, כל עם ישראל היה, זה לא היה מעמד סלקטיבי, נאמר. רק הצדיקים, או רק הגברים, או רק אלה או אחרים. מעמד הר סיני התאפשר כי כולם היו כאיש אחד בלב אחד. וכולם, הכוונה, כל השבטים, כל היהודים, כולם היו צריכים להיות באותו מעמד, והעובדה שכולם היו ביחד, כאיש אחד בלב אחד, זה אפשר את הגילוי הגדול שאלוקים מדבר אל מי? אל כל העם. עד אחרוני, אחרוני, כל אחד לפי מדרגתו, הדיבור נשמע אליו, כל אחד לפי מדרגתו. אז זה העניין של אישה, להתרחק מן האישה. בשביל לשתף את האנשים במעמד הר סיני, שלא תהיה נחס ושלום תמאות תומת קרי. אז כולם התכוננו לקראת הקולות האלה, שמיעת הקולות האלוקיים. והם התקדשו וזימנו עצמם למדרגה אשר בה ימצאו ראויים למעמד הנבואה. מישהו רוצה להיות כאן נביא, ירים את היד. שניים. מי לא רוצה להיות נביא? מה זה נביא? מה זה נביא? מלשון מביא. ניב שפתיים אומרים חז"ל. זאת אומרת, הנביא, אלוקים מדבר אליו, מתגלה אליו. והוא אומר את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, הוא אומר את זה לעם ישראל, זה הנביא. היום, לצערנו הרב, אין נבואה, אבל אני לא יודע אם אתם יודעים שפעם הייתה נבואה רווחת בישראל. המושג הזה, נבואה, זה לא סתם מושג, זה מושג היסטורי, מושג ממשי. יש ספר, אני לא יודע אם שמעתם עליו, ספר תנ"ך, מישהו שמע על הספר הזה? יש כאן דבר כזה? מישהו כאן משהו דבר כזה? ספר? לא ראיתם דבר כזה. כדאי לכם להכיר בספר, זה ספר של נביאים. התורה זה ספר, זה תרבות, כמו שבלשון שלנו מרחבות. תראו, מכירים את הספר הזה? מי מכיר את הספר הזה? זה לא... עוד איזה סופר חיבר עוד ספר או משהו כזה. זה דברי אלוקים חיים שנאמרו ונכתבו על ידי נביאי ישראל. משה רבנו, גדול הנביאים וכל הנביאים שהיו אחריו, וגם הכתובים ברוח הקודש נאמרו. כל הדברים האלה. אנחנו צריכים להכיר בעובדה הזו, הממשית, ההיסטורית, שיש מציאות של נבואה. שהאלוקים פונה אל אדם מסוים, והאדם הזה מתנבא ומוסר את דבריו אל העם. והיו בבית ראשון חבורות הנביאים, היו בתי ספר. כמו שיש היום מכון מאיר, שבאים לכאן אנשים, היה בית ספר לנבואה. כמו שאתה רוצה להירשן לבית ספר, אני יודע, היום להיות מהנדס או להיות רופא או משהו כזה, כל אחד בוחר לו, כל אחד בדרך שרוצה ומליך אותו, שואלים אותו אבא שלו כשהוא קטן, מה אתה רוצה להיות? היה, או האמא, היה פעם יהודי אחד, קראו לו שמואל. האמא שלו אמרה, אני, את הבן שלי, מה אני עושה? מקדישה אותו לנבואה, שהוא יהיה נביא. קראו לו אחר כך שמואל הנביא. זה היה חלק בלתי נפרד מהנוף, מהתרבות, מהחברה שלנו. וכשהיית מתקרב אל האנשים האלה, זאת אומרת, חי במחיצתם, עובר קורסיהם, היית נהפך, רוח הקודש הייתה שורה עליך. אגם שאול בנביאים, שאול נפגש עם חבורת הנביאים, והוא מתנבא, פתאום חל בו איזה שינוי עצום. משהו בזעיר אנפין, כמו במכון מיר, לפעמים בא איזה אדם על הפנים, אחרי כמה שבועות, אתה רואה אותו זורח, מה קרה לך? זה רק בזעיר אנפין, מצב הרוח משתנה. הוא מתקדש, הוא מתאר, הוא מתעלה, הוא מתחבר, כל אחד לפי מדרגתו, ונהפך לא פחות ולא יותר, מקבל תעודה, מה קוראים לו? נביא. עכשיו תשאלו אותי מה יהיה בעתיד, יהיו נביאים או לא, תשאלו. מה אתם אומרים? מי אומר כן? איך אתה יודע? מי אמר לך את זה?
אה?
יפה מאוד, זה כתוב בנביאים. זאת אומרת, ההיסטוריה של הנבואה, אפשר לחלק אותה לשני חלקים. החלק הראשון, בית ראשון, שהיו, זה היה חלק בלתי נפרד מהתרבות והחברה של העם היהודי, עם של נביאים, שהנביא היה לו שיג ושיח עם הבורא. אם זה מרצון, או אם שהקדוש ברוך הוא לפעמים, הוא דחף אותו כמו ירמיהו הנביא, כמו עמוס, כמו משה רבנו, שאומר כבד פן אחרי, וכבד, אבל הקדוש ברוך הוא דחף אותו מסיבה זאת או אחרת. ואחר כך באה תקופת הפוגה, בית שני, שבאמת שם בגלל סיבות כאלה ואחרות לא ניכנס, פסקה הנבואה מישראל, רק בתחילת בית שני היו כמה נביאים, וגלות שנות 2000 שבכלל היינו, איך אומרים, בחושך מבחינת הנבואה, אבל תחיית העם היהודי בארצו, שאנחנו בתחילתה של תחיית העם היהודי בארצו בסך הכל, ההמשך שלה זה לא רק תחייה פיזית, לאומית, נקים מדינה וכל הדברים האלה, אלא גם נשמה. דהיינו גם ושזרקתי עליכם מים טהורים, נתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה וכל זה, וכל החכמים וכל הנביאים מדברים שלעתיד לבוא, תתחדש הנבואה. וכשתתחדש הנבואה, תהיה נבואה לא רק לעם ישראל, אלא קוסמופוליטית, עולמית. אותו שפע אלוקי, אותו נצח אלוקי נאמר, שהתאפיין בבית ראשון ונכתב שחור על גבי לבן בספר המיוחד הזה, שהוא דרך אגב הספר הכי הכי נפוץ בעולם, בכל השפות, כן? כולם מכבדים אותו כספר אלוקי. הנבואה תגדל ויש אומרים אפילו יותר ממה שהייתה בספר, מהנבואה בספר הזה. לעתיד לבוא. מתי זה יהיה לעתיד לבוא? זה לא כל כך משנה. אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו הכנה לדור ההוא. אנחנו חיים למען אותו דור שהנבואה תתחדש, תופיע על המפה העולמית בצורת נביאים בעם ישראל, שהם ישפיעו, יאירו ויטיבו לכל האנושות כולה. זה מובן. אבל כמו במעמד הר סיני צריך הכנה. גם במעמד הר סיני, נכון שהם רק עכשיו יצאו ממצרים. אבל הם היו חייבים להכין את עצמם, לטהר את עצמם, לנקות את עצמם, להתאחד, להיות כולם במעמד מסוים, שאפשר את הזרחת אור הנבואה לכולם, לא רק למשה רבנו. בניגוד למה שבאסלאם ובנצרות, שבא בן אדם ואומר, אלוהים דיבר איתי, בחלום או לא בחלום, בצורה כזאת או אחרת. כאן מדובר על גילוי או נבואה לאומית, כללית, שהסירה כל ספק מלב העם שישנה נבואה שאלוקים יכול לדבר עם בן אדם. למה? כי הוא גם דיבר איתי, ולא רק דיבר עם משה רבן, אבל במדרגות שונות. אבל זה היה מיוחד במעמד הר סיני. כן.
אני שומעת אם זה נכון שהנביא, הנביאים היו, אין בעצם חופש בחירה לנביא להיות נביא.
איך? מה?
אין חופש בחירה להיות נביא.
תלוי, אמרתי, יש נביאים שאין להם חופש בחירה. כן, שהם נדחפים, כמו שהוא אומר. ירמיהו לא רצה, הוא אומר, הוא ראה את נבואות הזעם וכל זה, הוא אומר, אני מעדיף לא ל... אותו דבר משה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא שלח אותו למצרים, הוא עושה כל מיני תירוצים, תרגילים, ואומר, אני לא ראוי, ואני לא יודע לדבר, אז זהו נדחף. יש נביא שהוא נדחף. אבל יש גם בית ספר לנביא. יש גם נביא של בחירה. שאנשים לומדים לעבוד את אלוקים. פשוט, מקבל החלטה שנרשם במשרד העבודה, יש קורסים לכל מיני מקצועות. יש באמת, גם היום, אתה רוצה. מי רוצה להיות חשמלאי? יש קורס לחשמלאות. מי רוצה להיות אינסטלטור? יש קורס לאינסטלטיה. מי שרוצה להיות זה, זה. יש גם קורס כתוב, מי רוצה להיות נביא, מה הוא? נרשם בקורס הנבואה. כן.
הרמב״ם כותב שכל אדם יכול להגיע לדרגת נבואה.
ודאי, איזה שאלה.
להתאמץ מספיק,
ללמד
בקורסים האלה.
כן, לא, ודאי. כל אחד מאיתנו אנחנו עם של נביאים. ככה משה רבנו אומר, כשמתגלים המתנבים במחנה, הוא אומר, והלוואי שכל עם ישראל יהיה בו נבואה, כי כולם אנחנו עם של נביאים. אלוקים בחר בנו, לא סתם ככה, לפוטנציאל הנבואה, הוא קיים בכל העם היהודי לדורותיו. אלא למה אנחנו משולים? זה צריך להבין. אנחנו משולים בטבע, נאמר, לזרע. בזרע יש את כל הפוטנציאל. זה שהוא לא נובט ולא צומח ולא מגלה את העץ שגנוז בתוכו ואת הפירות ואת היופי, כל הדברים האלה, זה לא אומר שזה לא קיים בתוכו. עם ישראל במשך אלפי שנים מבחינת הנבואה הוא כזרע. זאת אומרת, הנבואה לא הלכה לאיבוד, היא בגנים של נשמת האומה. האלוקים בחר בנו על מנת שנתנבא וננבא לכל האנושות, אור לגויים. אור לגויים זה באותו שפע אלוקי שמגיע דרכנו דרך עם ישראל כולו, לא כפרטים. זאת אומרת, לכן כל יהודי ויהודי בפוטנציאל הוא נביא. אבל מה, לא הגיע הזמן, זה לא העת, זה לא מבחינה היסטורית נאמר. אבל לעתיד לבוא, אנחנו מאמינים שהנבואה תתגדל ותתחדש. הרב כותב, אין לי כאן את הספר הזה, באיזה מקום הוא כותב את זה, אומר שיש צער גדול באנושות ובעם ישראל, שרוח הקודש היום לא שורק, והנבואה לא מתגלה. זה למה המשל דובר, כשתבין, סליחה שאני ממשיל את זה בצורה מאוד חריפה, מאוד בוטה, ילד, שהוא נולד, אנחנו מצפים שהוא ישכיל, שהוא ילמד לקרוא וילמד לכתוב, ויהיה חכם, כל הורה והורה רוצה שהילדים שלו ייצאו מן הכוח אל הפועל, את כל הכוחות שהשם נתן לו, כבן אדם, זה דבר טבעי, כל אדם באשר הוא אדם. מתי יש צער להורים? שהילד לא לומד. ואותו פוטנציאל אדיר שהשם הטביע באותו ילד של יכולת, של לימידה וחוכמה ומוסר וערכים, כל הדברים הטובים האלה, לא רק שהוא לא מתגלה, מתבזבז, אתה רואה, הילד מתבזבז לנגד העיניים. פתאום הפוטנציאל הזה לא קיים, הוא קיים בכוח, אבל בפועל הוא לא יוצא. יש איזה צער להורים, מה אתם אומרים? יש צער להורים? מי אומר? מי אומר שיש צער? אתה עוד לא הורה, אבל בעזרת השם, זה נקרא צער גידול בנים. סליחה שאני אומר, אני אתן משל. זה הפוטנציאל של עם ישראל, נבואה, רוח הקודש. רוח הקודש ונבואה זה אנשים ברמה רוחנית, מוסרית, ערכית, לאלה ולאלה ולאלה ממה שאנחנו עכשיו נראים כמו שאנחנו נראים. אז יש צער גדול מאוד. פתאום אתה רואה מעשים בלתי מוסריים, רצח, סמים, עניינים, שקרות, עניינים. כשאתה רואה נשמה טובה כזאת, שיכולה להיות נביא במקום זה שותה בירה כל היום, מה זה עושה? עושה צער בעולם, מה אתם אומרים? לא רק לחזר... כשאתה רואה יהודי, אתה רואה בן אדם, אתה צריך לדעת נשמה גדולה יש כאן, פוטנציאל אדיר. שהשיא של ההופעה הזאת זה הנבואה ורוח הקודש והנבואה, זה השיא של האדם. במקום זה אתה רואה אותו מתגלגל בהשפטות, כמה זה כואב צער יש בעולמנו בדבר הזה. אז הנה, עם ישראל הוא עם של נביאים. ככה נגזר עלינו, לא, אשר בחר בנו מכל העם, נתן לנו את תורתו. תורה היא זה עניין אלוקי, זה תורה מן השמיים. וזה שזה לא מתממש היום בחלק מהיהודים, הדבר הזה, זה צער גדול בעולם, זה כאב, כואב הלב, נאמר, כן. בבקשה.
הרב,
אני
רוצה לשאול שאלה. של הרב שאנחנו שותים בירה שזה מרחק.
אני לא אמרתי את זה, אני אמרתי שאם אתה רואה אחד שבמקום שיהיה נביא ורוח הקודש תשרה עליו וילך בדרכי האלוקים וכל זה, הוא שותה.
למה להגיד שזה במקום? למה לא להגיד שהדרך לנבואה מובילה
דרך הבירה? בסדר, שביל הבירה. בכל זאת הבחירה בידינו, למרות שהכל מאלוקים, אתה צודק, כל לטובה. לפעמים הירידה היא לצורך עלייה, אבל זה, אנחנו יהודים, אנחנו לא סתם פסיביים, כן. מסתכלים על הכל, אומרים הכל לטובה ואין מה לעשות. הכל לטובה ויש מה לעשות. לתקן עולם, לתקן עולם במלכות שדי. יש מלכות השם. זה לא בטל גם לשותי הבירה, נאמר ככה. אבל אתה, בתור אדם, מה שמאפיין אותך זה האחריות. הבחירה החופשית שלך על עצמך, על ילדיך, על משפחתך, על עמך, על החברה. אתה לא יכול להגיד, זה לא מעניין אותי, זה הכל מאלוקים והכל לטובה. אתה מצווה, לא סתם, מצווה להתייחס לחסרונות על מנת לתקן אותם. אתה מבין? לכן, בפוטנציאל גם שותי הבירה הוא שייך לעם הנביאים. אבל בכוח, ולא בפועל, בפועל אנחנו רואים את העיר הזה, אז זה מצייר מאוד הדבר. ברור, והצער הוא לא מטרה. הצער זה רק אמצעי להתעורר, להתחזק, על מנת לעשות תשובה. כן.
אני חושב באיזשהו מקום שבגלות, איבדנו את האישיות שלנו.
את מי?
שאיבדנו את האישיות בגלות. האישיות שלנו.
אני בדקתי את זה, לא איבדנו אף פעם את האישיות שלנו, כמו שאתה לא יכול לאבד את האדם שבך, גם כשתגיד מיהו מיהו כל היום. תגיד מיהו? נהפכת לחתול? נהפכת לחתול? לא, נהפכת לחתול. תגיד, נו.
שאלה טובה.
יהיה דברים שאי אפשר לאבד אותם. זה שייך למהות, זה לא שייך לאיזה דבר חיצוני. האדם נברא בצלם אלוקים.
אבל הוא אמר שהיה פעם מצב בעם ישראל שאתה נבואה,
ועכשיו... לא, היא קיימת. בפוטנציאל. בנשמה שלנו. בפוטנציאל. אנחנו דיברנו על הזרע. שכל העץ קיים בזרע. אותו דבר הנבואה. אנחנו מבחינת בגלות, מבחינת זרע. כאילו יבש, ונראה כמת או משהו אפילו. אבל באמת, זה לא נכון. באמת, כל הפוטנציאל של העם, העם סגולה הזה, המיוחד, שהנבואה שלו זה ביטוי ממשי, מוחשי, היסטורי, לאותו פוטנציאל, לאותו סגולה, לאותו דבר מיוחד, שהדבר הזה לא הלך לאיבוד ולא ילך לאיבוד, והוא קיים אצל כל העם היהודי וכל יהודי ויהודי. אם הוא מממש את עצמו או לא מממש את עצמו, זה תלוי אם הוא במכון מאיר או לא, זה תלוי.
כי זה מה להצטער על האדם ששוטה בירה?
מה?
כי זה מה להצטער על האדם ששוטה בירה?
לא, המימוש העצמי הוא חשוב. אתה לא יכול לבטל את האדם. זה שאתה נולדת האדם, הוא נתת לך חובה גם לגלות את האדם שבך. גם דיברנו על זה באחד השורים. גם כשאדם שם אותו בגן עדן, בראשית ההיסטוריה האנושית, כתוב לעובדה או לשומרה, לא כתוב ושמתו בגן עדן להיות פסיבי, אלא להיות אקטיבי, להיות פעיל, לעבוד, להשתדל, להתאמת, לתקן ולהישמר. לעובדה או לשומרה, כמו שחזל אומרים. לכן אנחנו, היהדות, הדת היהודית מדברת, לא מדברת על פסיביות, על איזו אמונה שמביאה אותנו לאפתיות. כן, כמו במזרח או משהו כזה, שהגלגול נשמות, אין מה לעשות. אנחנו אומרים, לא רק שיש מה לעשות, חובה לעשות. חובה לתקן ולתקן, קודם כל את עצמנו כמובן. אבל גם את החברה, כל אחד לפי מדרגתו. זה מובן. זה יסוד היהדות. אנחנו עומדים ומצווים מעמד הר סיני, ולפני מעמד הר סיני. כן.
הנבואה יצאה לפועל על ידי מעלה מוסרית?
בוודאי, אם אתה רוצה להיות נביא, יש קורס מוסרי. לא יכול להיות שהאדם הוא יהיה בלתי מוסרי, בלתי, לא ילך בדרכי אלוקים, והאלוקים יתגלה וידבר אליו. אדרבה, יש הסתר פנים. גם לעתיד לבוא. המציאות תשתנה מבחינה רוחנית, מוסרית, ערכית. העם היהודי, מצבו יהיה לגמרי שונה. השאלה רק לוח הזמנים, כמה זמן זה יקרה? אם כאן זה יומיים, שלושה, חודשיים, שלושה, שנתיים או שלושה, או 100 שנים או 200 שנים, מה זה משנה, תגידו? זה משנה או לא? למי זה משנה לך? לי זה לא משנה. אני בטוח שהדבר הזה יתקיים. קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך, ומה? וקווה אל השם. איפה שמענו את זה? באושוויץ. אני לא אשכח את הדברים ששמענו מהרב סינה ידלר, שהוא היהודי הזה בא ואמר אליו, תסביר לי מה זה קווה אל השם. באושוויץ הוא אומר לו, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. זה לא דבר פשוט הדבר. לנו, אנחנו ודאי מקווים אל השם. לקוות הכוונה היא לגלות את השם. כל המדרגות, כל אחד. זה מובן הדבר. לכן זה שיש הסתר פנים ויש גלות ויש צרות, זה לא מאבד את המהות. את הפוטנציאל הגנוז בתוך נשמת האומה. זה מובן?